ונראה מה אכפת לנו לדעת מה דרבנן ומה דאורייתא. עכשיו, תמיד אכפת לנו. ספק דרבנן, להקל. ספק דאורייתא, להחמיר. אבל כאן, יש לנו סיבה נוספת לדבר. חז"ל לימדו אותנו, חז"ל למסכת עבודה זרה דף נון. חז"ל שואלים למה זיהום, זיהום זה כמו ריסוס. כמו שעושים ריסוס ספריינג, ריסוס כדי להוריד, שלא יבואו מזיקים, שלא יבואו כאלה שרוצים להרוס את העצים. למה זיהום מותר בשמיטה וגיזום לחתוך ענפים וכל היצורות אסור? שואלת הגמרא, ואלא זיהום הגיזום קקש ילי. מה ישנה הזיהום דשארי? למה זיהום, למה לרסס מותר? ומה ישנה גיזום דאסור? למה לרסס מותר ולהוריד ענפים אסור? אומרת הגמרא מדמי, זיהום וקומי אילנה ושארי. גיזום עברו אילנה ואסור. כלומר, אומרת הגמרא, לרסס מותר כי זה לשמור על הקיים, שלא יארס. לאוקמי, לכן זה מותר. אבל לחתוך ענפים וכל היצורות זה אסור כי זה לעברויה, זה כדי שיגדל טוב יותר. כלומר, מותר לעשות מלאכות דרבנן כדי לשמור על הקיים. מותר לך להשקוט את הדשא כדי שהדשא לא ימות. אסור לך להשקוט אותו כדי שהוא יהיה יותר ירוק משל השכן. אם השכן דתי, זה צריך להיות אותו דבר. בכל אופן, מותר לעשות מלאכות דרבנן כדי לשמור על הקיים. לא כדי שיהיה יותר טוב. הדבר הזה יש מקום להאריך ולהסביר אותו. אנחנו לא נסביר יותר מדי, אבל בעיקרון, אומר רש"י דעית ומשום פסד, כנראה בגלל הפסד, התירו לשמור על הקיים, אבל לא התירו לעשות יותר מזה. אני אומר בלי להסביר עכשיו, שלדעת הריטב"א, אולי לא רק שהתירו משום הפסד, אלא אולי מלאכה שרק שומרת על הקיים, זה בכלל לא מלאכה. כי כל המלאכות שנאסרו, אולי זה רק מלאכות שמצמיחות, שמוסיפות. מלאכות ששומרות על הקיים, אולי לא נאסרו בכלל, ולא ניכנס לזה עכשיו. יש מקום להבין את זה ולהבין את ההשלכות של זה. יש מחלוקת מעניינת, מפורסמת ומעניינת, בין הרב קוק לחזון איש, בעניין מה בדיוק התירו חכמים לעשות בשמיטה במלאכות דרבנן. ראינו שהותר לאוקמי, הותר לעשות כדי שלא יארס. לכל אחד שיש לו עץ יודע שכדי להשקוט או לטפל בעץ, כדי שהעץ לא ימות, לא צריך הרבה. אתה עושה קצת, עץ לא מת מהר. אבל מה יהיה אם לא נשקה ולא נעשה טיפול כמו שצריך? לא יהיו פירות. הפירות יהיו קטנים, הפירות ייפגעו. כשחזל התירו לעשות מלאכות דרבנן כדי לשמור על הקיים, האם הם התירו רק כדי לשמור על העץ שלא יארס? או האם הם התירו אפילו אם העץ לא יארס כדי להציל את הפירות? רק שתבינו שזה הבדל עצום, עצום. תחשבו על חקלאים. חקלאי שיש לו פרדסים, מתקשר אליי מישהו כאן, גם מגוש הציון, יש לו זיתים, יש כמויות, כמויות. אם אומרים לו שמותר לו להשקוט רק כדי לשמור על העץ, זה אומר ש... עצים לא ימותו, אבל לא יהיו לו פירות השנה. יהיה לו קצת, הוא לא יוכל להשתמש. אם אני אומר שמותר לו להשקוט וזה לזבל, לעשות כל מיני דברים כדי גם לשמור על הפירות, שהפירות לא יארסו, אז אדם שיש לו עצים, לא לזרוע, אבל עצים, מצבו די טוב. הוא יכול להשקוט, לזבל, שהפירות יהיו בסדר, או לא הכי 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 טובים, אבל די טובים, בסדר. זה מאוד חשוב, זה ממש הבדל עצום, זה נפקמינה עצומה, עצומה. אומר הרמב״ם, ומפני מה יתירו כל אלה? שאם לא ישקה, תעשה הארץ מלאכה וימות כל עץ שבה. איך הבין הרמב״ם? לשמור על העצים. וכך באמת הבין הרב קוק. מותר רק לצורך האילן, לצורך העץ, אבל לא לצורך הפירות. והרב קוק הסביר למה. הרב קוק אמר, הפירות הרי הם הפקר. אם זה הפקר, אז זה לא הפסד. למה יתירו לך לעשות את כל המלאכות? שלא יהיה לך הפסד. יתירו לך מלאכות דרבנן, אבל הפירות הם בכלל לא שלך, העץ שלך. העץ שלך עבוד הרבה שנים יהיה שלך. העץ ממשיך להיות שלך, העץ לא, הוא לא הפקר בשמיטה. רק הפירות הם הפקר. אם הפירות הם הפקר, זה כבר לא הפסד. כך הסביר הרב קוק. אבל החזון איש הקל ואמר שמותר גם לצורך הפירות. והחזון איש נדחק להסביר את דבריו גם בדברי הרמב״ם. וזה מה שאמרתי פעם שעברה. שאנשים חושבים בטעות שהרב קוק מקל בשמיטה והחזון איש מחמיר, זה בדיוק הפוך. הרב קוק מחמיר גדול בשמיטה ואין מה להשוות בכלל, החזון איש מקל גדול בשמיטה, חוץ מיתר המחירה, שם הרב קוק החמיר וחזון איש הקל. אמרתי שהרב קוק הקל והחזון איש החמיר, ואולי בגלל שהחזון איש לא היה את יתר המחירה, אז הוא באמת דאג שחקלאים יוכלו למצוא פתרונות, לפחות בדברים מסוימים, דאג לחפש פתרונות הלכתיים, על פי ההלכה כמובן. בכל אופן, המחלוקת הזאת היא מחלוקת מעניינת. אני רק רוצה להגיד משהו שהוא מעניין. איך החזון איש יסביר את הדברים? את הרמב״ם, נעזוב עכשיו את לשון הרמב״ם. על הרב קוק הקשה, הרב קוק אמר, הפירות הם הפקר. אם זה הפקר, זה לא הפסד. אומר המהר"ל דיסקין, שגם הוא בשיטת החזון איש, הפירות הם של כלל ישראל. אז הוא עושה מלאכה בשביל כלל ישראל, כדי שלעם ישראל לא יהיה הפסד. הפירות הם לא שלך, אבל אתה עושה מלאכה דרבנן כדי להציל את הפירות של עם ישראל. אז אולי הרב קוק לא הכיר את המושג כלל ישראל. טוב, אנחנו יודעים שהרב קוק כל הזמן מדבר על כלל ישראל, עם ישראל. וכנראה שהרב קוק הבין שחכמים התירו רק מלאכות לצורך השנים הבאות. זאת אומרת, לצורך השמיטה אל תתעסק משום דבר. אבל חכמים לא רצו שאחרי השמיטה לא תוכל שנה הבאה להתחיל לעבוד. אם הכל יארס לך, מה תעשה שנה הבאה? תתחיל לטעת עצים מחדש? לכן חכמים התירו לעשות דברים שיש להם נזק ארוך טווח, נזק גם לשנים הבאות. אבל כל דבר שהוא רק להשנה, כנראה שחכמים אמרו, אל תתעסק. שמיטה, אנחנו לא מטפלים בהשנה. רק לשנים הבאות. במחלוקת הזאת, בדרך כלל, אנחנו נוטים לפסוק להקל, בגלל שמדובר על מחלוקת בדרבנן. הרי הכל זה מלאכות דרבנן. כל הדיון פה על מלאכות דרבנן, וספק דרבנן להקל, בדרך כלל נוהגים לפסוק על להקל, בטח לגבי חקלאים, בבית הפרטי יש כאלה שכן מחמירים, אבל ודאי לגבי חקלאים אנחנו מקלים בדבר הזה. כן. לגבי עיצוב אני אדבר, אבל קודם כל, גם לגבי עצי סרק, מצד אחד יש איסור לזרוע עצי סרק, לטעת, ככה הוא פוסקים, מצד שני, אנחנו פוסקים להלכה שכל מה הטיפולים שמותר לך לעשות בעצי פרי, מותר לך גם לעשות בעצי סרק. לשמור על הקיים אתה יכול גם בעצי סרק. להשקות, לזבל, מותר גם בעצי סרק, מותר גם בפרחים, כדי לשמור על הקיים. תכף אני אדבר על קניית פרחים, אדבר בסוף הדבר הזה. אבל מותר גם בפרחים וגם בעצי סרק. לגבי עיצוב, תכף אני אדבר. מה שאתה מדבר. בדרך כלל, בדברים האלה, לא, הכולה שיש בעצי סרק היא כולה אחת. שפירות, אמרנו שצריך לכתוף בשינוי וכולי. עצי סרק, אתה יכול לחתוך, אם אתה לצורך, לא לצורך העץ, למשל לצורך סכך. קשרו לאנשים בפאניקה לפני סוגות, מה עושים? לחתוך סכך. אמר להם, תחתכו סכך כרגיל. אמרו לי שמיטה, אמרתי שמיטה, ולכתוף פירות זה בעיה. אבל לא בדברים אחרים, כי הקטיף אמרנו שכל הבעיה זה להראות בעלות. להתנהג כמו בעל הבית. יומס, אונלס, מה שאמרנו, זאת הבעיה בקטיף. אבל עצי סרק הם שלך, זה לא מופקר. רק הפירות מופקרים, העץ לא מופקר. לכן מותר לך לחתוך, להסחך כרגיל, אין שום בעיה. ואם יש מעל הסוכה, דברים שמפריעים לך, אתה יכול להוריד שלא יפריע. זה מותר רגיל, אבל כל הטיפולים בעץ, זה כמו בפירות. תזכירו לי גם לדבר על הציצים שלא נשכח. אנחנו מדברים קודם כל על הכללים, תכף נדבר עוד רגע על מה עושים למעשה. עכשיו אנחנו עוברים להשקיה. אומר הרב קרליץ, נראה בעיקר דינה דבית השלחין, שמותר להשקות. בית השלחין זה מקום, שדה, מקום שצריך מים, שלא מסתפק בגשם. שחכמים אמרו שמותר להשקות. הוא אומר, ולפי זה יתבהר, במקום שחזל קבעו שזה מצב של פסידה, אין צריך לצמצם, וכל שהשדה צמאה למים, מותר להשקות. אומר הרב קרליץ, כל מקום שהשדה צמאה למים, שאתה משקה, אחרי שהתחלת להשקות, אתה יכול להשקות כמה שאתה רוצה. זאת אומרת, לכתחילה תשקה רק כאשר השדה צמאה למים. אל תשקה כל יום. בזמנים שבית השלחין אינה צריכה השקעה, כאשר לא צריך להשקות, אל תשקה. לית היתר עד ההשקעה. זאת אומרת, אם אתה השקעת אתמול, אתה לא יכול להשקות היום. השדה, הגינה לא צריכה מים. אבל אם אתה השקעת לפני שבוע, היום כשאתה משקה, אתה יכול להשקות כמה שאתה רוצה. חצי שעה, שעה, שעתיים, 10 שעות, כמה שאתה רוצה. כשמותר, מותר להשקות עד הסוף. כך מסביר הרב קרליץ, ולכן הוא אומר שמי שמשקה על ידי ממטרות עוד יותר, לא צריך לסגור את הברז אחרי שישקע קצת כמו שצריך. והוא אומר, הכל מתייחס לאותה פעולה, אחרי שפתחת, אתה יכול להשקות כמה שאתה רוצה. לפי הדבר הזה, אנחנו לא נשקה כל יומיים, יום, יומיים, שלושה, אנחנו נשקה רק פעם בשבוע. יש לפעמים מקרים מיוחדים פעם בחמישה ימים, אבל כשנשקה, אתה יכול להחליט כמה שאתה רוצה. רוב המקומות בארץ, אגרונומים, קובעים שלהשקות גינה פעם בשבוע לשעה וחצי, לדשא, זה הדבר הטוב והנורמלי כדי שהוא לא יארס. אבל אם אדם רוצה במקום שעה וחצי לעשות 10 שעות, אם אין לו בעיה בחשבון מים, יכול לעשות גם 10 שעות. הם אומרים שלא צריך. הם אומרים ששעה וחצי פעם בשבוע, זה מה שמומלץ לעשות, ובצורה כזאת הדשא יישמר. לא יקרה לו שום דבר, הוא יישמר, והוא גם יהיה בסדר במציאות שלנו. יש דברים מסוימים, כמו ורדים, או דברים מסוימים שלפעמים צריך, אולי פעם בחמישה ימים, שלפעמים צריך קצת יותר. עכשיו כאן אני רוצה להגיד משהו, ותכף אני אגיע לעוד משהו לגבי הגינה. אתמול. מישהו בא אליי ואומר לי, הרב, אתה יודע איך נראית הגינה שלי? הוא אומר, אני לא נוגע בגינה, לא משקה, לא מטפל שום דבר, הכל גדל בצורה פראית ונערה. הוא אומר, איזה יופי, אני מרגיש ככה שנת שמיטה, הכל ג'ונגל כזה ולא גדל ונערס. ועוד מישהו אחר בא אליי בשבת, נתתי שיעור בשבת. ומישהו בא אליי, לא הייתי כאן, הייתי בירוחם, מישהו בא אליי ואומר לי שהוא לא עושה קונה מלאכות בגינה שלו, כי יש לו שכנים לא דתיים, והוא לא רוצה, אם יראו אותו עושה מלאכות, יחשבו שמותר לעשות קונה מלאכות בשמיטה, בסוף יבואו לעשות מלאכות אסורות, אז הוא לא מטפל בגינה. אמרתי לשניהם, אני חושב שמה שאתם עושים זה בדיוק הפוך מה שהתורה רצתה לעשות. אתם מנסים להראות בחוץ ששמיטה ומציאות לא הולכים ביחד. הלכה ומציאות לא הולכים ביחד, זה לא מה שהתורה רצתה. אם ההלכה מתירה לשמור על גינה בצורה נורמלית בשמיטה, שהיא תראה בסדר, לא תראה הכי הכי טובה בעולם, תראה בסדר, אז למה שהיא תראה בצורה יותר גרועה? למה להראות בחוץ כאילו אדם דתי, אצלו הכל חייב להיות לא יפה, והכל בשמיטה, הכל... זה לא נכון. אם התורה אומרת, לא אומרת ככה, מי שעושה דבר כזה להפך, הוא מראה שתורה והמציאות לא מסתדרים ביחד. אני אומר להפך, מה שמותר לעשות בגינה, תעשה בגינה. תעשה דברים שמותר לעשות, תעשה, כדי שהגינה תהיה באמת במצב טוב. תכף נסכם את כל הדברים בגינה ונראה מה עושים, אבל תעשה את כל מה שמותר לעשות, כדי שהגינה תראה כמו שצריך. אין סיבה שהגינה תראה מוזנחת, מקולקלת בשמיטה, ולהפך, דווקא ככה אנשים רואים שגם אדם דתי ששומר שמיטה ומקפיד, עדיין הגינה שלה יכולה להיות בצורה נורמלית, סבירה, לא הכי הכי טובה בעולם, זה לא היה גן גני הבוהיים בחיפה. אבל עדיין יכול להיות גינה בהחלט טובה. אז לגבי השקיה אמרנו, פעם בשבוע, שעה וחצי. כיסוח דשא. כן. מישהו שסידר לפני שנת השמיטת המחשב, אומר הרב אליושיב, יכול לסדר כרגיל. מי שסידר לפני השמיטה, הרב אליושיב, אומר שאפשר לסדר כרגיל, ואומנם יש מקום לחשוב אולי לחלוק על זה, אבל אני חושב שמי שמקל כמו הרב אליושיב בעניין הזה, יש לו על מה לסמוך, לסדר את המחשב לפני השמיטה, זה לא יעזור לנו עכשיו, ואז אפשר לסדר כרגיל. אם את משנה, זה כבר גמרנו, עבוד. את לא יכולה לעשות גם את זה וגם את זה, אז גמרנו. מה שיש מקום לחשוב, אולי, זה אם את לא נוגעת בדבר הזה, אבל רק את הברז הגדול, הראשי, לא תמר הזה, יש ברז לגינה, את זה את סוגרת בחורף. ופותחת בקיץ, אולי נגיד שזה גרמה, וזה יכול להיות שכן בסדר. זה, אני חושב שיש מקום לדון להתיר. יותר טוב לעשות את זה על ידי גוי, את הפתיחה. ובזה יש גם מקום להחמיר, אבל זה יש מקום, יש גם מקום לדון להקל. אני חושב שמצד דין אפשר להקל. אני כיוונתי את המחשב שלי לפני השמיטה. ותכנתי לא לגעת בזה בכלל, אבל הגיע סוכות, הייתי חייב לסגור את הברז הראשי. אחרי סוכות אמרתי לעצמי, זה רק ברז, ולפתוח אותו זה לא בעיה, וזה גרמה, וזה בסדר. ואז לא הצלחתי, אמרתי, טוב, אולי עדיף על ידי גוי. אמרתי, נחכה עוד יום יומיים, נעשה על ידי גוי. חיכיתי עוד איזה יום יומיים, נחפש זה גוי, ואז לפני שמצאתי, אמרתי לעצמי, לא יודע, בכל אופן, למרות שזה כנראה, בכל אופן זה גרמה וגוי, אבל לא יודע, אולי לא, מה אכפת לי כל כך לעשות פעם בשבוע שעה וחצי, כמו הנועל הרגיל, אז הלכתי וכיוונתי את המחשב פעם בשבוע שעה וחצי, וכל כך שמחתי, לא יודע, זה שימח אותי ממש, יצאתי, כל הזמן הייתי איזה כמה פעמים בלב, ככה כל הזמן שאני יודע, אני צריך לפתוח בגרמה, צריך ללכת לגוי, עזבתי, סידרתי את הכל, שעה וחצי סידרתי, והגינה נושמת וחיה, ברוך השם, אבל מי שפותח את הברז הראשי, או עושה על ידי גוי, אני חושב שיש לו על מה לסמוך. כי זה בכל אופן נראה כמו גרמה וגוי, וזה ספק רחוק ממלאכות דרבנן, בהשקיה, אני חושב שיש כאן על מה לסמוך, אבל אמר לכם את כל הסיפור, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. לפני השמיטה לא אמרתי את הסוף, כששאלו אותי לפני השמיטה אמרתי את זה בלי החלק האחרון, אבל כשהיה לי, לא הצלחתי לפתוח את הברז, אולי לא היה לי כוח פשוט, לא הצלחתי, הלכתי וכיוונתי. כיסוח דשא. יש כאלה שאומרים, אנחנו נחמיר, נקסח דשא פעם בחודשיים, שלושה, לא נקסח. אני אומר, מי שרוצה להחמיר בכיסוח דשא, שיקסח את הדשא בזמן. כל שלושה שבועות, כל חודש שיקסח בזמן את הדשא. למה? הדבר הזה גם כתוב בספר השמיטה של הרב שטרנבוך, אבל אני חושב ששם הוא קצת מסתפק, אבל אני חושב שהדברים פשוטים למעשה. קציצת דשא לדעת מומחים אינו מועיל לעברי הצמח כלל, כמו בזמירה, ולכן כשאינו מתכוון אלא לנוי, אינו בכלל מלאכת זמירה. זאת אומרת, אם אדם מקסח דשא בזמן, אם אדם חותך את הדשא, מקסח אותו בזמן, הדבר הזה הוא לא מלאכה חקלאית. זה כמו תספורת. זה כמו לחתוך את השערות, לסדר את השערות יפה. אם אדם מחכה חודשיים, שלושה, והוא לא מקסח, מה קורה לדשא? הדשא נהיה גדול. ואם הדשא נהיה גדול, ואתה לא חותך אותו, השמש לא מגיעה לשורשים. אז הדשא נהיה צהוב. עכשיו לחתוך את הדשא כבר צריך, מבחינה חקלאית, אגריקלצ'ר, אתה עכשיו חייב לחתוך, זה לא טוב אם לא תחתוך. לכן אני אומר, תחתוך בזמן, זאת לא פעולה חקלאית, להפך, עדיף לחתוך דשא בזמן. ואני כל פעם שאני אומר את זה, אני אומר לעצמי, אני צריך גם לחתוך את הדשא שלי. אבל אני אף פעם לא מספיק, אני לא יודע כבר מה לעשות, הוצאתי כבר את המכשיר החוצה. הוצאתי אותו החוצה, אבל כל פעם נדבר, אני עד שאני אגיע הביתה, יש שאלות, ויש דברים, וזה, בסוף, הוא רק נמצא בחוץ, נראה, אולי אני אספיק, בכל אופן, אני, תמיד שלא כל כך מטריד אותי לעשות זה בגלל הדשא, אבל אני לא יכול להגיד לכולם, תחתכו בזמן, אני לא חותך, אני חייב לעשות את זה, אז אני מקווה. לא, רגיל, נחתוך דשא, כרגיל, עם מקסחת, בזמן, זה מה שרצוי לעשות בשמיטה. ואנחנו מסכמים. מלאכות דאורייתא, הצמחת היבול, זריעה וזמירה, כתיפת היבול, קצירה ובצירה, כל אלה אמרנו אסור, אבל אמרנו קצירה ובצירה מותר בכמות קטנה. נכון, אמרנו מותר לקטוף בכמות קטנה. זה הסיכום של מלאכות דאורייתא. ועכשיו אנחנו עוברים למלאכות דרבנן, שזה למעשה הטיפול המעשי בגינה, לסיכום הטיפול. מלאכות דרבנן, מלאכות דרבנן זה השקיה, זיבול, ניסוע, ניקוש, כיסוח, ריסוס, כל אלה מלאכות דרבנן. בואו נתחיל. זיבול, פרטלייזינג, דשן. הדבר הזה עדיף לפני השמיטה, תכתבו עכשיו בשביל השמיטה הבאה מי שלא עשה, לשים זבל שמתפרק לאט, יש היום דשן שמחזיק לשנה שלמה, שמים אותו לפני השמיטה וזה מספיק. בשמיטה, רק במקרים מיוחדים, בגינה בבית הרגילה, בדרך כלל לא יקרה כלום אם לא תשימו דשן בשמיטה. בגינה, מי שיש לו חקלאי, וזה, אז הוא חייב, אין ברירה, הוא חייב לשים דשן אחרת דברים יעשו. בבית שלנו, חוץ ממקרים מיוחדים, יש מקרה שמשהו מת הולך להתקלקל, אז שם מותר. אבל בדרך כלל, לא תשימו, לא יקרה שום דבר. השקיה. הגדלת המרווח בין ההשקיות, כלומר לא להשקות כל יום, אלא להגדיל את הרווח, פעם בחמישה ימים, פעם בשבוע. כמה זמן אורך ההשקיה? כרצוי, אפשר להשקות כמה זמן שרוצים. רק להגדיל את הרווח בין ההשקיות. כיסוח דשא, אני עובר לצד האחרון, כיסוח רגיל מותר. עדיף לא להמתין, להפך. גדר חיה שיש, שרוצים לקסח אותה כאן, בעיקרון מותר לסדר אותה, אבל רק צריך לדעת שזה יהיה מותר רק אם זה לא חדש. גדר חדשה שרק שמנו אותה ויש הרבה חורים, רווחים, היא לא צפופה, אם אני חותך אותה למעלה, זה לא רק לנוי. כל צמח יש לו למעלה הורמון שקוראים לו אוקסין. ההורמון הזה, אתם יודעים מה זה הורמון חוץ ארץ? הורמון בטח אומרים. לא, זה בטח במילאל. ההורמון הזה קוראים לו אוקסין. האוקסין אומר לצמח, תגדל למעלה. אם אנחנו חותכים מלמעלה, אז אין כבר הוראה, אין כבר פקודה ללכת למעלה, ובמקום למעלה הוא הולך הצידה. ואז הגדר מתמלאת. מי שרוצה שהגדר תהיה מלאה, הוא עשה עלים, ענפים, והוא רוצה שיהיה מלא, הוא צריך לחתוך למעלה, ואז הוא מוריד את ההורמון הזה שנקרא אוקסין, את ראש הפיקוד של הצמח, ואז אין הוראה ללכת למעלה, והצמח מתחיל ללכת לצדדים ולהתמלא. זאת אומרת שמי שלוקח גדר חיה חדשה וחותך אותה למעלה, זה לא רק ליופי. זאת מלאכה חקלאית. אז זה דבר שאנחנו לא עושים בשביטה, אבל גדר חיה רגילה מותר לסדר בשביטה. בדרך כלל גדר חיה לא צריך לעשות יותר מדי. פעם בשנה אתה עושה זה מספיק, פעמיים לא צריך יותר מדי. אלא אם כן אדם יש לו מחלה מזה, כמו שהזכרתי קודם, הגנים הבועיים בחיפה, שאם זה זז טיפה ככה הוא כבר נהיה חולה. אז זה הוא יכול שיהיה ממש ישר, אבל בעיקרון לא צריך כל כך הרבה. לגבי עשבים שוטים, to weed, להוציא עשבים, עדיף לא להוציא עם היד עשבים, אלא אתה חותך את הדשא, תחתוך את העשבים, או לחתוך אותם. עדיף לקסח אותם, ולא לנקש אותם. לא to weed, אלא to mow. נכון? לחתוך. לחתוך ולא להוציא עם השורש. ככה עדיף לעשות, ובדרך כלל זה מספיק. אם יש מקרים מיוחדים שבהם יש בעיה וזה גדל ולא יודעים מה לעשות, אז עדיף לקחת ריסוס ספרי, לקחת ולשים שם כדי להרוג אותם, זה יותר טוב. כשאתה מוציא זה בכל אופן דבר שהוא קצת דומה לחרישה, להכין את האדמה לקראת זריעה, זה קצת פחות טוב. אם אין ברירה ויש, אז יש מקום להתיר גם בניקוש, אבל יותר טוב לחתוך או לא לגעת בכלל, לא תמיד חייבים לגעת, בצד לא נורא, קצת עשבים, זה לא נורא. אתה מקסח את הדשא, נראה יפה, בצד לא נורא. ואם זה מאוד מפריע, אז או לחתוך, האפשרות השנייה זה ריסוס, ואם אין ברירה, להוציא ביד. יש עוד אפשרויות אחרות, אבל בית פרטי זה פחות משנה. זה פחות או יותר הטיפול בגינה בשמיטה. עכשיו אני אדבר על הציצים בבית, ואחרי זה על קניית פרחים בשמיטה. כן. אסור להוריד את היבשים, כי זה דבר שגורם מיד להצמחה חדשה. אבל אם יש ורדים בחצר ורוצים להביא פרח הביתה לשבת, אפשר לקטוף אותו בצורה לא מקצועית. זאת אומרת, לבוא, לחתוך ולהכניס. לא לבדוק בדיוק איפה לחתוך, שיגדל טוב, לחתוך בצורה לא מקצועית כדי שיהיו פרחים בשבת, זה מותר לעשות. הציצים בגינה. טוב, נדבר על הציצים ואז נחזור לשם. מה אתה אומר? האם יש קדושת שביעית בפרחים? אז אני אגיד, זה קשור גם לקנייה קצת, אבל אני אגיד בקצרה. קדושת שביעית, כתוב בירושלמי, כך אנחנו פוסקים על פי הירושלמי, שיש קדושת שביעית בפרחים עם ריח. בבוסם, בסמים למשל. על פי הדבר הזה יש פוסקים כמו הרב ווזנר, שאומרים שכל הפרחים שיש להם ריח, יש בהם קדושת שביעית. זאת אומרת ש... בשבת לא תוכלי אחרי שבת לזרוק אותם, אלא אם כן כבר התקלקלו או משהו כזה. אבל הגרשז אוירבך לא חושב כך. הרב שלוי מזלמן אוירבך אומר שקדושת שביעית יש רק בפרחים עם ריח שהמטרה שלהם זה ריח. כמו בסמים של מוצאי שבת. אבל הוא אומר, פרחים שאנחנו קונים, המטרה זה יופי. הריח זה, יש גם ריח, אבל זאת לא המטרה. זה לא מטרה לריח. גם אין הריח, אבל גם אם יש, אומר הרב אוירבך, זאת לא המטרה, ולכן לדעתו אין בזה קדושת שביעית. ומי שסומך עליו, יש לו על מה לסמוך, יש כאלה שכל אופן יחמירו בדבר. גם מי שמחמיר יכול לשים בשקית ולגזרוק, הוא לא צריך בטח לחכות יותר. אבל מצד הדין יש גם מקום להקל בדבר. כן. ליבש? אני חושב שאפשר. במיוחד שהגרשה זו אוירבך חושב שאין בעיה בכלל, אני חושב שאפשר. הציצים בשמיטה, מה? אז נדבר על זה. שאלה מצוינת. אז אני אדבר על הציצים ואז אני אחזור לדברים האלה. נבין מה זה הציץ ואז אחזור לכאן. אנחנו דיברנו פעם שעברה על חממות ומצע מנותק. לא נחזור על מה שאמרנו פעם שעברה על כל הדברים, אני רק אגיד בקיצור את הדברים שקשורים להציצים. אנחנו למדנו שאם יש גג וגם העציץ הוא לא נקוב, עציץ בלי חור, במקרה כזה מותר לעשות כל מה שרוצים בעציץ. לפי זה רוב העציצים בדרך כלל בבית יש גג ויש גם תחתית מתחת לעציץ, ולפי זה עציצים בבית אפשר לטפל כרגיל. אם אדם גר בקומת קרקע, אם זה מחובר לאדמה, אז אומר הרב שלוי מזן אוהבך שכן צריך שתהיה תחתית מתחת, כמו שאמרתי, צלחת. אם אדם גר, שם עציצים בקומה שנייה, אז כאן אפשר להקל אפילו אם אין תחתית. בדרך כלל יש תחתית בכל מקרה, אחרת יהיו מים. בדרך כלל יש תחתית. אני אומר בדרך כלל, כי אני לפני כמה חודשים, לפני השמיטה, קיבלתי מחקלאים, אמרתי לכם שאני עוזר בתעסוקתיף, קמנו ארגון לעזור לכל האנשים, לכל האנשים של גוש קטיף לחזור לעבודה. יש כאן מי שירצה אחרי זה פרוספקטים שאפשר לקחת, של ג'וב קטיף. אנחנו, ברוך השם, החזרנו 600 אנשים לעבודה, אבל יש עוד 900 אנשים שאנחנו מנסים להחזיר, וזה לתת להם קורסים, ולעזור להם לפתוח עסקים, וכל דבר כזה זה המון כסף. אז בכל אופן, אני הלכתי לחקלאים, שמה נתנו לי שני עציצים כאלה עם סחלבים בפנים. אמרתי, טוב, איך להשקות? אמרו לי, תשמע, הדבר הכי חשוב, אמרו לי שכשאתה משקה שלא יישארו מים, שהכל ירד למטה, אמרתי, מה זאת אומרת ירד? יש תחתית. אמרו לי, מה, יש לך תחתית מתחת לעציצים בבית? אמרתי להם, כן. אמרו לי, מה, אתה משוגע? תחתית? מי שם תחתית? אמרתי, מה זאת אומרת, מי שם תחתית? כולם שמים תחתית. אמר לי שם החקלאי, אם אתה שם תחתית, אתה שם מים, והמים יורדים לתחתית, הצמח לא יכול לנשום. זה הורס אותו. אמרת, לא מבין, אז איך אתה משקה עציצים בבית? הוא אומר, אני לוקח את כל העציצים לאמבטיה, עושה טוש, לא משנה כמה, המים יורדים, ואז אני מחזיר אותם. נסעתי בדרך, אמרתי, משוגע. חזרתי הביתה, התחלתי לעשות את זה. התחלתי לעשות בשבת, הגעתי, אמרתי, טוב, מה נעשה, שמתי. אבל בסופו של דבר, עכשיו הפסקתי בשמיטה, גם שמתי את העציצים, זה באמבטיה למטה, איפה שעורכים, ואתם יודעים, נעשה לפני שבת, בסוף זה נשאר שם. ואז נשאר כבר שבוע שם, ואז כבר אחרי זה, אני אומר לי, אשתי, איזה יופי, אני כבר לא צריך, אני צ'יק-צ'ק עושה את זה. אני אומר, תשמע, אתה רוצה לעשות באמבטיה, בסדר, אבל לא להשאיר אותם באמבטיה, אז כבר בינתיים אני עזבתי את הדרך הזאת, אבל באמת בגלל זה, כל העציצים בבית שמושקים, חוץ מהסחלבים האלה, כי הם עומדים בלי תחתית בכלל. צריך להראות מה לעשות, אני מקווה שהם לא מתו. אם יש תחתית, אז אפשר להשקות, לעשות הכל רגיל. אם אין תחתית, קומה ראשונה, אז אולי לא, אבל קומה שנייה גם הכל רגיל. אבל בכל מקרה, רוב האנשים יש תחתית. רק דבר אחד, תחתית היא לא יכולה להיות מחרס. כל דבר חוץ מחרס. חוץ מחרס, חרס זה כמו אדמה, זה מחובר. אבל אם יש חרס, אפשר לקחת צלחת חד פעמית ולשים באמצע ביניהם. אפשר לשים משהו קטן באמצע או למטה, זה לא בעיה. וזה כל זה בקומת קרקע. מי שכבר לא בקומת קרקע, אז שם אמרנו בכלל לא צריך תחתית. זה לא אכפת לי חרס, לא חרס, שם מה שאתה רוצה. אם זה לא על האדמה, לא על הרצפה שמחוברת לאדמה, מה שאתה רוצה. אם זה על הרצפה, תשימו תחתית מתחת, שהיא לא מחרס. אם יש מחרס, תשימו איזה צלחת קטנה, אולי אפילו חתיכת ניילון, מתחת בין הדבר לבין, או מתחת לתחתית, לא משנה. ואז אפשר לטפל כרגיל, אפשר לעשות הכל. כל מה שרוצים, אולי לזרוע, סתם ככה, אדם בבית לא צריך, אם צריך גם את זה מותר. אבל בטח טיפולים כרגיל, לחתוך עלים, לשים דשן, מה שאתם רוצים, הכל כרגיל.
למה צריך
את הגג אבל? אז זה דיברנו פעם שעברה, כדי, על פי הירושלמי, כדי שזה לא יהיה שדה. ראינו בירושלמי, שהירושלמי אומר שאם זה יש גג, זה כבר לא שדה, ואולי התורה אסרה דווקא בשדה. אם מדובר, כן? הציצים בחלון, מה ששאלו גם קודם. אז כך, אם מדובר על הציץ בחלון, שאין גג מעליו, או חצי גג, חצי לא, אז זה, את תטפלי כמו בגינה. לא נורא, תשקיע פעם בשבוע, ואני אגיד לך סוד, רוב עם ישראל ככה עושה בכל מקרה. רוב האנשים בכל מקרה לא זוכים. פעם בשבוע, אם אנשים משקיעים, זה מצב טוב, אז פעם בשבוע תשקיע כמה שאת רוצה, וזה בכל מקרה מה שאנשים עושים בדרך כלל. אז ככה, אלא אם כן זה מתייבש, פעם בחמישה, אם תלוי בה. או, תשמע, זה נדבר תכף, קודם כל, אז אם יש דבר שאין מעליו גג, זה כמו גינה. פעם בשבוע תשקו, יהיה בסדר. אם יש גג, אבל אין תחתית, כי הוא על האדמה, אז גם כן, כמו גינה. צריך שני דברים, גם גג וגם תחתית. תלוי איפה? בתוך הבית? רגע, אם הוא תלוי על קיר, לא אכפת לי איפה הוא נמצא, העיקר יש גג מעליו ויש תחתית. זה מה שמעניין אותי. אם אין גג ואין תחתית, אז אם זה בחוץ, אז לא עוזר לי שהוא תלוי. אם הוא בחוץ תלוי, אבל מעליו יש שמיים. איך הוא יהיה תלוי אם יש שמיים? לא משנה. בסדר, תלוי ויש שמיים, זה כמו גינה. חייב שיהיה גג ושיהיה מתחת תחתית או מתחת לצמח תחתית. חייב שיהיה. עכשיו, אם דבר נמצא בגינה ממש, אז זה בטח נחשב כגינה, זה ברור. עכשיו כאן, יש עוד דבר אחד שמשתדלים להחמיר גם, יש כאלה שהם, יש גג ויש תחתית, אבל הם ממש אבן שמחובר לבית. יש כאלה שבבית יש להם בנוי, אבן, אם זה בנוי ומחובר לבית, זה כמו, למטה, זה כמו אדמה. אם זה מחובר למטה, לרצפה, על הכניסה, אז למרות שיש גג, זה כמו אדמה, בדרך כלל גם הדברים האלה אין שם חור, בכל מקרה זה ככה. אבל לא משנה, זה כמו גינה, פעם בשבוע, כרגיל, זה כמו גינה. מה שלא כמו גינה, זה דבר שהוא, אפשר להרים אותו. הציץ שהוא זז, ושיש גג מעל, ותחתית מתחת. קערות בחוץ עם צלחת של פלסטיק, ויש מעליהם גג? אין גג, זה כמו גינה. אז כמו גינה, פעם בשבוע. מה? למה זה כמו גינה? כי כדי... אני אסביר. כל מקום שיש עציץ עם חור בחוץ, זה נחשב כמו אדמה ממש. לכל דבר. אמרה בשבת הפצדיקה אומרת לגבי תלישה, התולש משבת, מהעציץ עם חור, כאילו שזה נמצא על האדמה. כל מקום שמדובר על עציץ בלי חור, וכל התורה כולה, וכל הדברים, זה לא איסור דאורייתא, אלא איסור דרבנן. מי שתולש בשבת, מעציץ, בלי חור, עובר על איסור דרבנן. לגבי שמיטה לא כתוב בגמרא ובראשונים דברים מפורשים, אבל למעשה הגרשה זוהר והחזוניש, אחרונים אחרים אומרים ששמיטה כמו כל התורה. כמו שבכל מקום, עציץ עם חור זה דאורייתא, עציץ בלי חור זה דרבנן. אז גם פה, אז אם יש לך עציץ בלי חור בחוץ, זה לא איסור דאורייתא, אבל איסור דרבנן. אבל זה עדיין איסור דרבנן. אם יש גם גג, אז אנחנו אומרים שזה מותר לכתחילה. כי אז אמרנו על פי הירושלמי, שאולי זה לא שדה, וזה גם בדי רבנן, וזה אנחנו מתירים לכתחילה. אז צריך גם גג וגם את, את הדבר הזה, כן. בחוץ? אם הוא נמצא בגינה, את יכולה להשקות. אם יש עלים יבשים שאת תורידי אותם, וזה לא יעשה פריחה חדשה. לא תמיד זה יעשה, אלא רק יש עלים יבשים שאת רוצה להוציא, את יכולה להוציא. חוץ מזה, בדרך כלל, עדיף לא לעשות שום דבר, אלא אם כן זה ימות אם לא תשימי דשן, אבל בדרך כלל זה לא ימות. נכון. כי אז אם את מורידה, זה ממש דומה לזמירה. את חותכת כדי שתהיה פריחה חדשה. עכשיו, לגבי הזזת הציצים, אם יש דבר שמפריע, ואת חותכת בלי כוונה של גידול אצלך. את חותכת כדי שלא להפריע. החזוניש כותב שדבר כזה בסדר. אבל זה צריך לחתוך בצורה לא מקצועית. פשוט לקחת, ליישר, בלי להסתכל. החזוניש אומר שזה בסדר. הוא אומר שהוא טוען זה אפילו בעצי פרי, אפילו בזה, אבל בוא נאמר, בטח בדברים כאלה זה בסדר. לחתוך אם הכוונה היא רק שיהיה אפשר לעבור, זה בסדר.
זאת אומרת, אם יש לי תבנים בחציץ בלי חור, אם זה החוץ או בלי גל, אי אפשר לחתוך את זה?
את יכולה? אמרנו פירות מותר לאכול. את יכולה לחתוך כדי לאכול? לא משנה, אפילו אם זה היה בגינה את יכולה לאכול. למה לא? את יכולה, אין שום בעיה לחתוך תבלינים בשמיטה. את יכולה לחתוך, כמו פירות, לחתוך כמות של כמה ימים הביתה.
לא,
ספיחים. עכשיו כאן אני, זה המקום להסביר על ספיחים.
זה
הפקר, כן. אלא אם כן, זה לא התחיל לגדול בשמיטה הענף הזה, אבל בעיקרון עוד מעט זה יהיה הפקר. אני רק אגיד, לגבי ספיחים, מה שנאסר באיסור ספיחים, הסברנו פעם שעברה, אבל אני אסביר בקצרה, צפיחים זה גזרה של חזל, ספיח זה משהו שגדל מעצמו, מחובר לשנה שעברה, כאילו לא משנה כל כך. מה שנאסר באיסור ספיחים זה רק דבר שהתחיל לגדול, לצאת מהאדמה, לנבוט בשמיטה. לנבוט, נביטה, איך אומרים נביטה? רק דבר שהתחיל לנבוט בשמיטה, רק דבר כזה, אסור באיסור ספיחים. אבל אם דבר התחיל לנבוט לפני השמיטה, או יש לך בזיליקום, זה גדול, זה... עכשיו צמחו עוד עלים, זה לא משנה. אבל ההתחלה של הבזיליקום הזה לא התחילה בשמיטה, זה צמח כבר גדל, כבר כמה שנה, לא יודע כמה רצה. לא משנה עלים חדשים, לא מפריע. לא מפריע, הבעיה היא רק שזה מתחיל, ההתחלה לנבוט בשמיטה. זה איסור של ספיחים.
מותר לעשות נבטים בבית?
כי אם זה בבית, מתחת לצלחת, איפה שיש צלחת, זה מצע מנותק ויש גג, את יכולה לעשות נבטים, ולמרות שאמרנו שזריעה לא תמיד עושים, אבל כאן זה ממש כדי לאכול, את עושה את זה. אז מותר לעשות, אין שום בעיה, מותר לעשות נבטים בבית. כן, יש מחלוקת גם על זה, אבל בכל אופן יש גג גם למעלה, אז יש גג, וזה מתחת לצלחת, וגם אפשר להוסיף מים, מותר לעשות בשליטה, אפילו אם זה על אדמה מותר.
פרחים בלי ריח, יש גם כן דין של ספיחים?
אין דין של ספיחים בפרחים בלי ריח, וגם פרחים עם ריח, לדעת הרב אוירבך, אין דין של ספיחים. כי לדעת הגרשה זה אוירבך, אין קדושת שביעית, ואם אין קדושת שביעית, אין איסור ספיחים. עכשיו, אז רק אני אומר, כל הבעיה של הספיחים זה רק דבר שהתחיל לגדול. זה בדרך כלל, בבית שלנו לא קורה הרבה, אלא אם פתאום נפל לך והתחיל לגדול איזה עגבנייה, מלפפון, זה לא קורה כל כך הרבה בגינות שלנו. זה קורה יותר אצל חקלאים, וזה קורה הרבה אצל חקלאים שעשו, זרעו ברגע האחרון. אספר לכם סיפור שמראה עוד פעם את כוחו של החזוניש בשמיטה. אנשים לא מבינים, אני אומר, אילולי החזוניש בשמיטה, אני חושב, לא היינו מוצאים את ידינו ואת רגלנו, לא היינו יודעים מה לעשות היום. החזוניש, ההיתרים והפטנטים והפתרונות שהוא מצא, זה לא יאומן. לא יאומן. החזוניש מגיע בצום גדליה, למושב נתיבה. מושב נתיבה היום זה יד בנימין. מגיע למושב נתיבה, מביאים אותו החקלאים לשם, הם זרעו לפני השמיטה. הם זרעו ירקות, המון 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 ירקות, לפני השמיטה, בלי יותר מחירה. הוא נגד יותר מחירה, אבל זרעו, מותר לזרוע לפני השמיטה. אבל מה צריך שיקרה לפני השמיטה כדי שיהיה מותר לאכול? שיצא קצת, שינבוט. אין נביטה. הכל, מסתכלים על האדמה, רק אדמה. מגיע החזוניש, אומר להם, תוציאו פה, תחפרו, תוציאו איזה משהו, תעשו, תוציאו איזה זרע. מוציאים זרע, כלום, לא קרה שום דבר לזה. אומר, תוציאו שם. הולכים שם, אומר, תלכו לאמצע השדה, תוציאו. מביאים לו מאמצע השדה, והוא רואה שהתחיל למטה קצת, לא למעלה. אומר החזוניש, כל השדה מותר. כל השדה מותר, אומר החזוניש, זה התחיל לנבוט, כנראה לא ישקטם מספיק טוב פה, אם הייתם משקיעים זה בסדר, וכיוון ש... ששם ישקטם, זה מראה שבאמת זה היה ראוי כן לגדול, יתיר את כל השדה. אני אומר, זה החזוניש. קל מאוד להגיד, נקנה מגויים, נקנה מחוץ לארץ, אבל זה לא הרב קוק וזה לא החזוניש. זה שתי דרכים, יש דרך כזאת ודרך כזאת, אבל זה דרך שאדם שמבין את המשמעות של חקלאות יהודית בארץ ישראל, ואני חושב, זה דברים נפלאים שלצערי היום, יש משהו שחסר כאן בדברים האלה. בכל אופן, בגינה שלנו רגילה אין כל כך בעיה של ספיחים. ובטח כל התבלינים, את יכולה לקחת ולכתוב ולאכול, דברים שתמיד צריך להיזהר, זה עניינים של תולעים, אבל זה לא הנושא שלי עכשיו פה, אז הם תדעו איך לבדוק מתולעים, אבל לעניין שמיטה, מותר לכתוף, אתה יכולה, כמו שאמרנו, לכתוף ולהשתמש, ולהפך, דבר יפה.
אפשר לקחת שתל של בזיליקום של מישהי, ולהתחיל...
בבית?
חדש בבית שלי.
בתוך הבית, אוקיי. בעציץ, שאינו נקוב, זה מה שאמרנו מותר, אבל אם את לא צריכה כל כך, אז לא סתם מתחיל לשחק בשמיטה עם זריעה. אבל אם אנשים צריכים לאוכל וחשוב להם, או יש נבטים, אנשים זה ככה אוכלים, כל יום שמים נבטים, וזה, זה דברים שאפשר לעשות. מצד הדין מותר. כן. אז הזזת הציצים. בתוך הבית מותר להזיז הציצים איך שרוצים, בתוך הבית. יש כאלה שהחמירו גם בזה, אני לא חושב שצריך להחמיר. בתוך הבית אפשר להזיז הציצים כרגיל. מחוץ לבית, אם יש עציץ בלי חור, עם חור, עציץ פתוח בחוץ, אסור להזיז אותו ממקום למקום בגינה. כי אם את, רגע, רגע, אם זה, אם חור אסור להזיז, כי אם את לוקחת, מוציאה אותו ושמה במקום אחר, כאילו שאת עכשיו זורעת אותו, נוטעת אותו מחדש. אז זה אסור לעשות. אם יש, לפני זה, אם את רוצה את העציץ הזה לקחת ולהכניס הביתה, להכניס הביתה, זה מותר. כי מותר לקטוף בשמיטה. את כתבת את העציץ והכנסת אותו לבית. זה מותר. את יכולה לקחת מבחוץ את הבית, מבתוך הבית, החוצה את לא יכולה. מבחוץ פנימה, את יכולה. כי לתלוש מותר, מותר, האם מותר לקטוף. את כתבת את העציץ, הכנסת אותו פנימה. זה מותר. עכשיו, אם יש לו תחתית, אם יש לו תחתית, במקרה כזה, בחוץ מותר להזיז אותו ממקום למקום, אבל זה קצת יותר מסובך. יש כאלה שאומרים שיהיה מותר רק אם כל הפרחים הם מעל התחתית. אם הפרחים יוצאים החוצה, זה כבר לא נקרא תחתית. יש מחלוקת בין הראשונים, וראוי להקפיד ולהזיז ממקום למקום בחוץ, רק אם הפריחה היא בתוך העציץ, או בתוך התחתית. אם את רוצה להזיז למקום אחר, תשימי שם ניילון או משהו שהפריחה תהיה על הניילון ולא על האדמה. לא משנה פרח, לא פרח. מה זה משנה מה? העיקר שיהיה בתוך העציץ ולא בחוץ. לא משנה מה, עלים, לא משנה מה. העיקר שיהיה מתחת לתחתית. אם את רוצה להזיז, בחוץ ממקום למקום. אם את רוצה מבפנים החוצה, להזיז לפי העונות זה דבר שלא לא ראוי לא לעשות, לא עושים בשמיטה. להכניס פנימה את יכולה, אבל לא הפוך. לא להזיז לפי העונות. אם אדם אין לו מקום והוא צריך עכשיו להוציא עציץ החוצה, אז כאן יש מקום לדון. אם זה עציץ עם תחתית, יש מקום לדון, החזון איש מחמיר, והרב שלמה זלמן אוירבך מקל. אבל זה לא צריך כל כך הרבה פעמים לעשות, סוכות הבא כבר לא שמיטה. זה הרבה סוג, זה שאלות שקיבלתי השנה בסוכות. עכשיו, אם את רוצה להעביר לבית אחר, או אם את קונה עציץ במשתלה, את הולכת למשתלה לקנות עציץ. אז יש כאלה שאמרו שאת העציץ, בגלל שעכשיו את הולכת בחוץ, ויש עלים שיוצאים בחוצה, את הולכת ואולי את עוברת מעל גינה או מעל מקומות, ואז זה בעיה. אז יש כאלה אמרו, תשים את זה בתוך שקית ניילון. כך אמר הרב אליושי. אבל הרב שלמה זלמן אוירבך אמר, אתה יכול לקחת רגיל. הרב שלמה זלמן אוירבך אמר, אתה לא מתכוון להשאיר את זה שם, זה רק בדרך להעביר, זה לא נקרא לשתול. הרב שלמה זלמן אוירבך אמר, אתה יכול לקחת רגיל, ואני חושב שיש על מה לסמוך לקחת רגיל. מי שרוצה להחמיר, ישים בשקית, וזה המקום להגיד. הייתי במשתלה פה, בצומת גוש עציון, הוא אמר, תדע לך, אף אחד לא נכנס אליי. אין לי עבודה, יש לי שני עובדים, אני לא יודע מה לעשות. שני עובדים שאני, לא נעים לי, אני צריך לפטר אותם. אמרת לו, למה לא נכנסים? אבל הציצים מותר לקנות בשמיטה, הוא עושה מצא מנותק, ככה הציצים. אומר לי, אנשים שמיטה, משתלה, לא נכנסים. רואים ש... אז כאן אני אומר לאנשים, מצווה להיכנס, דווקא משתלה, שומרת שמיטה, משתלה דתית, שלא לוקחת, מצווה להיכנס ולקנות דברים כאלה. להיכנס למשתלה ולקנות הציצים, אפשר לתת, אין שובה. פרחים, יש שם פרחים שהם גם כן לפי ההלכה, ואפשר להביא עציצים, כל הדברים הם מצוין, נחזק שומרי שביעית, ואפשר גם בשמיטה, ראיתי שהוא עשה עוד כמה דברים, אפשר גם לקנות דברים אחרים שלא קשורים לשמיטה, אבל חשוב לעזור דווקא לחקלאים ששומרים שמיטה, ולכן טוב להיכנס ולקנות עציצים, ואפשר להעביר לבית אחר, אין שום בעיה בדבר הזה, מי שמקפיד יותר רוצה להחמיר יותר, שים בסקית ניילון, לא משנה, אבל אין בעיה, וטוב לקנות עציצים ולחזק שומרי שמיטה.
יש דשן ורוד כזה שפעם בשבועיים שמים לגירניה.
אני מציע לא לשים. לא יקרה שום דבר. אני בוא נאמר, הוא לא יהיה הכי זה, אבל לא יקרה שום דבר. אני לא שם, הוא מסתדר, אני לא שם אף פעם. אבל לא משנה. לא, אבל הוא חי. הוא חי. יכול להיות ששלך, אילפת אותו, יתרגל להיות מפונק. אז אולי יש יותר. לא, אני מבין שזה יותר יפה, אבל לא נורא, הוא יחיה. הוא יחיה בסדר, אני מציע לא לשים. אם זה היה הגינה, את יודעת, של ציבורית גדולה, שכולם מסתכלים, אז הייתי אומר עליי דברים אחרים, אבל בית, אני מציע לא לשים. אלא אם כן זה בתוך בית, אבל זה בחוץ בטח.
אם יש עציץ, ואחד הצמחים מת לגמרי, אפשר להוציא אותו?
אם יש משהו שמת, שמת וזה מלוכלך, ולא זה אפשר לעקור ולהוציא אותו. כן, גם עץ שמת, בגינה, מת, לא יפה, אפשר להוציא אותו בתנאי שלא ירגישו שאתה תלך לשתול מחדש, כן? אז מותר להוציא, או לחתוך. כן. לא, לא, אני מבין, אני יודע מה זה, אבל זה בדרך כלל, אלא אם כן זה יכול להרוס את העץ. אם זה יכול להרוס את העץ, זה משהו אחר. אם לא יכול להרוס, אל תגזמי את זה. תשאלי, תבדקי. בדרך כלל, במקרים פשוטים, זה לא יכול, אלא אם כן זה באמת מתחיל להשתלט כבר. כן. קניית פרחים זה, וזה נסיים את השיעור, זה בדיוק השאלה המתאימה בזמן הנכון. והסיפור. קניית פרחים. קניית פרחים בשמיטה, יש שני מקרים. יש מקרה שאתה חושש, אולי זרעו את זה בשמיטה. ויש מקרים שאתה בטוח שלא זרעו. איך אתה יכול להיות בטוח שלא זרעו? א', יש דברים שלא יכול להיות שזרעו. אתה קונה עכשיו, יש הרבה דברים שלוקח זמן, לא יכול להיות שזרעו. ויש טבלאות, שרשימות של פרחים, בספר שלי שבעזרת השם עוד יצא פעם לאור. לא, לא יצא, אני דיברתי עם הגרפיקאית, והיא אומרת שממש עוד שבועיים, היא גומרת הכל. היא גומרת הכל. בספר הזה, אז ראיתי, עשיתי רשימה של פרחים, יש איזה 50 סוגים, אבל ראיתי שבכלל אף אחד לא מבין על מה מדובר. אתה אומר שם, אז הוספנו גם תמונות. ליד כל הפרחים יש תמונות, אז זה קטן אמנם, אבל אפשר איכשהו לראות את הדברים. אז יש רשימה. עד הזמן שברשימה שם, אז אנחנו יודעים, יש רשימה שהפרח הזה והזה, עד תבט, לא יכול להיות שנזרע בשמיטה. זה סוג אחד. ויש כאלה שאולי כן נזרעו. שנייה, שנייה. אם זה דבר שיכול להיות שנזרע בשמיטה, אז קונים רק עם הכשר. קונים עם הכשר. תבדוק, יכול להיות שהכשר שיהיה כתוב חממה ומצה מנותק. יש כנראה סחלב, זה תמיד מצה מנותק. כמעט תמיד. יש דברים שמצה מנותק, תבדוק. יש תעודת הכשר, אולי יותר מחירה, תבדוק שיהיה תעודת הכשר. אם מדובר על דבר שלא נזרע בשמיטה, או שהוא עכשיו, או כל הפרחים הרב שנתיים, ורדים ושושנים, רוב הפרחים שאנחנו קונים בחנויות הם רב שנתיים. רוב הפרחים, צריך לברר, גם זה כתבתי בטבלה, מה רב שנתי וגם חד שנתי, שאדם ידע. כל הדברים הרב שנתיים זה לא נזרע בשמיטה. כיוון שלא נזרע בשמיטה, או יש סיכוי טוב שלא נזרע בשמיטה, לכן, מצד הדין, אפשר לקנות כרגיל את הפרחים האלה, ומי שבכל אופן מהדר וקונה עם הכשר, זה עוד יותר טוב, תבוא עליו הברכה, כי אז הוא יודע שיש חקלאים שדאגו גם לכל הטיפול שיהיה בסדר וכו'. אז תמיד טוב לקנות עם הכשר, אבל אם זה פרחים חד שנתיים שיכול להיות שנזרעו בשמיטה, אז ממש צריך לקנות עם הכשר. אבל אם זה דברים רב שנתיים, או דברים שאני יודע שלא נזרעו בשמיטה, מצד הדין לא צריך הכשר, והכשר זה רק לחומרה או לידור נוסף. כן. את יכולה להשתמש בהם. אני חושב שכן. אני חושב שכן, כי גם אם זרעו בשמיטה, גם זה לא ברור לגמרי. כי גם אם זרעו בשמיטה, אם אני אומר שפרחים בלי ריח, אין בהם קדושת שמיטה, השניים זה נאסר או לא נאסר, לא ברור לגמרי. סתם ככה אנחנו לא נקנה ולא נחזק עוברי עבירה. אבל אני לא חושב שצריך לזרוק את זה. זה נראה לי בסדר, כן. אם יש? כן. אני חושב שכן, כי בעניין הזה, כיוון שיש סברות להגיד שאפילו אם זה נזרע זה יהיה מותר, אז כיוון שיש יותר מחירה, זה כבר לא חיזוק ידי עוברי עבירה, זה נראה לי בסדר. אני רק אספר סיפור, ובזה נסיים. כן. לפני שבוע וחצי, שבועיים, ירד גשם באלון שבות. בטח גם פה ירד. קצת, לצערנו, לא המשיך. ואני מסתובב לי באלון שבות, וברוך השם יש לי ככה קשר טוב עם הילדים בקהילה, וזה ילד אחד, ילד קטן, א', ב', רץ אליי ואומר לי, הרב, יורד גשם. אמרתי לו, יופי. אז הוא אומר לי, הרב, מה נעשה? אמרתי לו, מה הבעיה? הוא אומר לי, הרב, שנת שמיטה. הגשם משקה את הגינה. אז הסתכלתי בהתחלה ככה, והתחייכתי לעצמי, אמרתי, ככה, ברור לכולנו שאין בעיה בזה. אבל מצד שני, איזה יופי. ילד קטן, יורד גשם, הוא מרגיש, דיברנו על שביטת הארץ, הוא מרגיש מופרת שביטת הארץ. האדמה לא שובטת, מפריע לו. הוא מרגיש שהאדמה צריכה לשבות בשמיטה. הרבה פעמים נראה לנו שרק חקלאים מרגישים, ורק זה, ואנחנו קצת בבית. אני אומר, מדברים על השמיטה, מדברים עם מבוגרים וילדים. אנשים מרגישים, אנחנו נמצאים היום בשנת שמיטה. האדם יוצא החוצה, דורך על אדמה בארץ ישראל. הוא מבין שהוא בשנת שמיטה פה, הוא מבין, יש איזו קדושה מיוחדת. הוא מרגיש את שביטת הארץ, הוא מרגיש את שבת להשם. שאל אותי יהודי אחד מחוץ לארץ, הוא אמר לי, הוא היה שלו שבתון השנה, הוא בא לארץ, פתאום הוא שם לב שזה שנת שמיטה. הוא אומר לי, לשנות לשנה אחרת? אמר לו, אם יש לך שנה לבוא לארץ, תבוא בשמיטה. יש לך אפשרות להיות בקדושה, לא רק ארץ ישראל, קדושה מיוחדת של שמיטה, של שבת להשם. ואני אומר, דברים מורגשים, אפשר לדבר גם עם הילדים וגם עם אחרים, להרגיש את אותה שביתה מיוחדת שיש בארץ, לאותו ילד, מה התשובה להגיד לו? אז התשובה הפשוטה להגיד, שמה, אין בעיה, כי זה מהטבע, זה מהשם. אבל באמת, באמת אני חושב שמה שאת אומרת, באמת התשובה האמיתית היא, להגיד לו, תשמע, אנחנו לא עושים שום דבר, והקדוש ברוך הוא משקה השנה, הוא מטפל בגינה, הוא משקה, הוא מטפל, אנחנו עושים כל הדברים, אבל בכל אופן, יש איזה, זה להפך, זה נתתי ברכתי, זה הברכה מיוחדת בשמיטה. בכל אופן, מה שאמרתי גם פעם שעברה וגם היום, שמיטה זה לא דבר שצריך לפחד, זה לא דבר שצריך ככה לחכות, להפך, צריך לשמוח בקדושה המיוחדת שאנחנו זוכים לה כבר חודש וחצי עבר. אין עוד הרבה זמן. לשמוח בקדושה המיוחדת, גם בדברים המיוחדים, באדמה שיש עכשיו בקדושה להשם, בשבת להשם, גם בפירות, נמצאים כאן בארץ ונמצאים בגן עדן באיזה עולם גבוה ועליון השנה, להרגיש את הקדושה, לשים לב למה אנחנו, במה אנחנו נמצאים השנה, ולחשוב גם איך ממשיכים את הרעיונות של שמיטה, איך עושים יותר מעשי חסד השנה. איך אמרתי, אני חושב שאמר לכם, אמרתי, עורך דין יכול לתת שעה ביום בחינם, רופא יכול לתת שעה ביום, רק חתימות עורך דין, שעה ביום, לעזור לאנשים, רופא, כל אחד יכול לעזור בתחום שלו בחסד, אינסטלטור בתחום שלו, בלימוד תורה, בדברים אחרים, לחשוב איך השנה הזאת תהיה מיוחדת בתורה ובחסד, שבאמת נרגיש את שנת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם, שהשנה הזאת תקרב אותנו יותר, בעזרת השם, אל אבינו שבשמיים. טוב, היה נחמד להיות איתכם כאן. אם יש אנשים שאין להם חוברות, אז יש לי עוד חוברות, יש כאן ויש לי באוטו, וכאן יש גם תפסים של תעסוקתי, אמרתי על החוברות, לא צריך, גם פה יש. החוברות האלה הם ללא תשלום, זה מתנה של תעסוקתיף, אבל מי שיכול מאחורה לעזור לאנשי גוש קטיף לחזור לעבודה, יש פה פרטים שכל מי שיכול לעזור ולתרום, יש כאן דרכים, ואני אומר, מצד אחד אנחנו צריכים מיליונים כדי לעזור, מצד שני כל כסף עוזר, כי כל דבר עוזר לעוד אדם ועוד אדם, וכל דבר כאן משמעותי להעמיד אנשים על הרגליים, גם כן מתחבר לשמיטה.